אנחנו בקהלת בפרק פרק ה' פסוק ט' ז'. גם כל ימיו בחושך יוכל, וכעס הרבה וחוליו וכסף. פירוש פשוט קודם כל. אנחנו משתדלים קודם כל להבין את הפשט. גם כל ימיו בחושך. מה זה נקרא כל ימיו בחושך? אוכל. אדם אוכל בחושך. אז הוא אומר משהו מאוד מאוד פרקטי. מדובר בבן אדם שהוא עסוק מאוד מאוד בעסקים שלו, והוא לא מגיע לאכול ארוחה חמה, ארוחה, כמו שאומרים, ארוחה, אלא בספר, בלילה. הוא אוכל ארוחה מלאה רק בארוחת ערב. ושלמה המלך צוחק על זה. זאת אומרת, זה כל כך מתאים לתרבות המערבית. ושלמה המלך כאילו על זה, בפשט, כל ימיו בחושך יאכל. כשיורד החושך, אז הוא רק אוכל, הוא אוכל כל היום, אבל לא ארוחה מלאה. ועוד הוא מוסיף שכל היום, למה הוא באמת רק בחושך אוכל? מפני שהוא מלא כעסים, הוא מלא במטלות שהוא צריך ליישם, יש לו על מי שהוא צריך לגעור בו, יש אלה שהוא לא מרוצה מהם. יש לו הרבה דברים שהוא צריך לטפל בהם, שהם לא דברים משמחים כל כך. יש לו מה לעשות. וגם כן יש לו חולי, חולי הנפש, כתוצאה מכל הבלגן הזה. כל זה הפירוש הפשוט של הפסוק. למה הוא מגיע בסוף לאכול ארוחה? מכיוון שהוא כועס, ומכיוון שהוא קוצף. אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד מאוד פשוטה. כעס זה דבר חיובי, דבר שלילי ביותר. כל הכועס, חז"ל אומרים, כאילו עובד עבודה זרה. שלמה המלך מדבר כאן על משהו מאוד מעניין. הוא מדבר על בן אדם שאוכל בערב. זה הבעיה, שהוא אוכל בערב. יש סיבות למה הוא אוכל בערב. כי כל היום הוא קצף, רגז, היה עסוק בעסקים שלו. תגיד לי, נראה לך הגיוני? כך מתארים דבר? כשאתה רוצה לתאר משהו שאתה לא מרוצה ממנו, ככה אתה מתאר את הקצף ואת הקעס. אתה אומר, אתה יודע למה הוא אוכל מאוחר? כי כל היום הוא קצף, הוא רגז. תגיד, כל היום הוא קוצף ורוגז, תצעק את זה עם שתי ידיים. לא זה שלמה המלך אומר. הוא אומר, כל ימיו בחושך יאכל. אתם לא מבינים. הוא לא זוכה לאכול ארוחת צהריים של ישראלי, הוא אוכל גם אמריקאי, ארוחת ערב. בשרי בערב. זה המסר. יש פה מסר עמוק ששלמה רצה להעביר. זה לא ככה. שלמה רצה ללמד אותנו שכאשר יש לי בן אדם שאוכל בערב, זה לא רק האוכל בערב, זה סמל של משהו. אדם שלא עושה מה שצריך בזמן שצריך. הפירוש. אנחנו יודעים, במיוחד חסידי חב"ד אומרים, אין דבר אבוד. תמיד אפשר להשלים. רבי עקיבא התחיל ללמוד בגיל 40, והפך להיות ראש חכמי ישראל. תמיד אפשר להשלים. אבל, יש משהו במומנטום לתפוס את הרגע. כי לרגע יש עוצמה. כל רגע יש לו את המזל שלו. חכמנו אומרים, אל תתגרה ברשע בשעה שהשעה משחקת לו. מה זה השעה משחקת לו? יש מושג כזה, התורה מלמד אותנו, יש מושג כזה שהמזל לא עובד. גם כשהמזל לא יעבוד, אפשר להעביר דברים שלא באמצעות המזל. יש דבר כזה. אבל יש לפעמים את העיתוי שמה שאדם אחר יצטרך לעשות בהרבה זמן, אתה במומנטום הזה תצליח לעשות את זה בחצי מן הזמן. עכשיו, כיוון שמגלים לנו שיש דבר כזה והיהדות מקבלת את זה, אנחנו חייבים לקחת את זה בצורה מאוד מאוד רצינית בחיים שלנו. מה הפירוש שאנחנו צריכים לקחת את זה בצורה רצינית? אנחנו צריכים להבין שיש את העיתוי ושאסור לנו לאבד אותו. נו, מה אתה רוצה מהחיים שלנו? יש עיתוי, מה אנחנו נעשה? איך אנחנו נוכל, איך אומרים, לעלות עליו? אז יש כללים. בלי הכללים אנחנו באמת נתבלבל. יש כללים, אתה צריך ללכת לפי הכללים. אני אתן לכם שתי המחשות. אחת גשמית, חומרית, ואחת רוחנית, שאנחנו נוכל מזה להבין על מה אנחנו מדברים פה. מה רצה שלמה להגיד בזה שהוא צוחק על הבן אדם שאוכל בערב? דוגמה אחת גשמית, כן, הכרתי אדם שהיה לו בבנק 500,000 שקל, 500,000 שקל. יופי, בחצי מיליון שקל היום קשה לראות איפה הוא יכול לקנות עם זה דירה. הוא היה אדם שנשוי והוא צריך לקנות דירה, אבל כסף ראשוני כדי לקחת משכנתא, בוודאי שזה יכול לעזור. ומה שקרה זה שאני ציפיתי שהאדם הזה ייקח את ה-500,000 שקל האלה ויוסיף משכנתא אולי של 700,000-800,000 שקל אחרי ההון עצמי שיש לו, ויקנה דירה כמו שצריך. אבל אז התחילו הסיפורים. לא מתאים לו, קודם כל זה צריכה להיות דירה באזור שמתחיל ב-2 מיליון. ואחר כך יש מספר החדרים, והכיווני אוויר, והקומה, ועוד כהנה וכהנה, והוא ואשתו עשו התחרות ביניהם, מי יגיד יותר דברים שזה לא טוב ושאין על מה להתפשר. עכשיו, לפי ההון העצמי שלו, ולפי המשכורת שלו, ולפי כל מה שזה, הוא לא יכל לקחת משכנתה כל כך גדולה. המשכנתה במחיר שאני אמרתי, יכל לקחת, המשכנתה הזאת עם ההחזרים שלה לא יכל לקחת. הכלל, הבן אדם נשאר בלי דירה. 500,000 שקל, פעם פיתרו אותו מהעבודה, ירד מ-150, אחרי שנתיים פיתרו אותו עוד פעם, ירד עוד 150, בקיצור, הבן אדם נשאר בלי דירה. היום הוא עומד לחתן את הילדים שלו. אז מה אתה יכול לתת? שמו, אני אפילו, אני גר פה בסחירות. אדם מחתן את הילדים והוא עדיין גר בסחירות. אז אני אמרתי, מה אני יכול ללמוד מוסר השכל מהדבר הזה? יש זמן שאתה יכול לדבר, ותדעו לכם שמה שאני אומר עכשיו זה מכה של הדור הצעיר. יש זמן שאתה יכול לפרגן לעצמך להיות ענין טעם. ויש זמן שאסור לך להיות ענין טעם. ענין טעם זה הפירוש שלא מתאים לי הכיוון אוויר, הכיוון הזה. תדעו לכם שלפני, יש מקומות בארץ, מקומות שפויים, כן? שיכל לקנות דירה גם ב-500,000 שקל. רק מה? אולי קומה שלישית, אולי בלי מעלית, אבל ברוך השם, בסדר, אפשר לגור, ולא לשלם את השכירות הגבוהה שהוא משלם עכשיו, ותוך 10 שנים היה יכול להגיע לדירה הגדולה שאותה הוא רוצה לעשות. לא, הוא יעשה הפוך. אני לא מתפשר, קודם כל הדירה הגדולה. יש מין תנועת נפש, אני קורא לזה תנועת נפש של מפונקים. המפונקים. יש לי הרבה חברים כאלה שאני שואל אותו, אבא שלך, מה אבא שלך? הוא אומר, אבא שלי עלה מבולגריה וזה, ונו אוקיי. מה יש לו היום? יש לו 4 דירות. איך, מה בדיוק? הוא זכה במפעל הפיס? לא, הוא עבד, שם בצד, וכל פעם קנה משהו, קנה משהו זול, והמחירים עלו באותו אזור. יש לו 4 דירות. והיום הוא בוכה, למה אבא שלו לא משנרר לו איזה דירה? אז אני כאילו עומד מהתן, אומר, שמע, אתה עם מה שאתה עושה, בשנים שעשית, ועם הגיל שבו התחתנת, גם אתה יכלת לעשות את זה. אבל מה הבעיה שלנו? וזה בעצם מה שמבקש שלמה. אתה הולך לאכול ארוחת ערב בשרית בערב. אתה הולך לאכול את הארוחה העיקרית שלך בערב, זה הפירוש הוא שאתה לא עשית את הדבר הנכון בזמן הנכון. יש משהו שצריך לצאת את המכה בזמן. תיקח, תקנה, תחטוף מה שיש במחיר הזה ונראה איך אתה מתקדם הלאה. זה דבר שהוא פשוט, וכמה שהוא פשוט באחוזים גבוהים מאוד הוא לא מיושם. הוא לא מיושם במיוחד אצל הצעירים, הם חושבים, לא מתאים לי, לא מתאים לי, אני צריך להיות, אנחנו לוקסוס, משהו. לפעמים אני רואה זוגות כאלה, זה מאוד כואב לי לראות, בית, אין להם, 2 מכוניות הם מחזיקים. רגע, למה לא תיסעו בתחבורה ציבורית? לא, אבל סך הכל, אני עובד כאן, היא עובדת כאן, מה, אתה נהג מונית, אתה נהג הסעות, שאתה צריך רכב צמוד? לא, תשמע, היום חיים, אי אפשר אחרת. אני אומר לאנשים, אם הייתם קצת, איך אומרים, לוחצים את עצמכם, 10 שנים לשנות, הייתם אחר כך יכולים ברווח. אבל מה קורה? אתה רוצה לחלט את כל הכסף שלך על זה, ואתה תמיד צריך להחליף למודל חדש וזה, ואתה נשאר בסוף בלי כלום. אז אם האדם הוא עשיר, מה הבעיה? אני חושב שזה מסר פשוט שרצה שלמה להגיד. אל תאכל את הארוחה שלך בערב בגלל שאתה מאבד את הזמן. יש דברים שצריך לעשות אותם בזמן, אל תבזבז את הזמן. זה כלל חשוב. אנחנו נמצאים ביום שישי, יהיה י' שבט, יום ההסתלקות של הרבי הראי"ת. ולמחרת יום התחלת הנשיאות של הרבי שלנו, אז מה שאני רוצה להביא משהו ממכתב. הוא אומר רעיון, אני חושב שגם הנושא הזה הוא פטנט טוב שאנחנו יכולים היינו ליישם אותו. גם זה ראיתי הרבה שלפעמים זה מצחיק אותי, אבל אתה רואה אנשים יסודיים לפעמים לוקים בחסר בגלל היסודיות שלהם. הרבי כותב לאדם מסוים ששואל אותו, הוא רוצה לדעת איך ללמוד חסידות. תן לי הדרכה, איך לומדים? אז הרבי אומר לו, איך לומדים? כמה שיותר. בבת אחת כמה שיותר. ללמוד כמה שיותר. אז או, כאילו הרבי מרגיש, אתה רואה ככה בשורות שהוא מרגיש, שהבן אדם קצת תמה. מה זאת אומרת ללמוד כמה שיותר? זאת אומרת, זה לא משנה כמה אתה תבין. הלימוד הראשוני של האדם, אף פעם, תכניסו את זה טוב לראש, אף פעם לא יהיה עמוק. אף פעם לא יהיה יסודי, ואף פעם לא יהיה מלא, לא יהיה מושלם. אתה עכשיו רק שומע את המושגים פעם ראשונה. אתה עכשיו רק רואה את המהלך בפעם הראשונה. עד שאתה תקלוט איך הדברים כאן עובדים ואיך הם מתנהלים, אתה צריך לראות קודם כל מההתחלה עד הסוף פעם אחת. אחר כך לחזור. זה הסדר שבו הקדוש ברוך הוא בנה את המוח של האדם. אבל מה אתם רואים היום? אתם רואים היום צעיר, צעירה שלומדים, אפילו משהו, מקצוע פתוח. הם מתקלים באיזשהו נושא. לא, אני איש, אני רוצה לחקור את הנושא, אני רוצה לחקור. מתחיל לחקור אותו, משקיע זמן ועוד שעה ועוד שעה כדי לחקור את הנושא. בסוף הוא גומר את הזמן שיש לו עם איזשהו קובץ של דפים של חקירות, שכשקוראים את הקובץ הזה אולי נהנים, במקרה הטוב נהנים, במקרה הגרוע אומרים לו, כן, אבל יש פה כמה סתירות לפי ההמשך של החומר שאותו לא ראית עדיין. הכלל היסודי הוא תפוס את המומנטום. המומנטום זה שכשמתחילים, לומדים, מאביסים כמה שיותר, המוח בנוי בצורה כזאת שהוא לוקח את המושגים ומטמיע אותם. הוא לא מטמיע את כל הפרטים שמאחורי המושגים שהלעיתו אותך בהם, הוא מטמיע קודם כל רק את המושגים. בשלב הראשון, מה נשאר לך מהשיעור? מה נשאר לך מהשיעור? נשאר לך נקודה, משהו אחד. החוכמה היא שאתה תיקח את אותו המושג שנשאר לך ואותו תטמיע פנימה. כל השאר לעת התא הוא מיותר, הוא עבר לי ליד האוזן, אבל אני לא יכלתי לרדת לכל העומק שלו עכשיו. עם הזמן, ככל שהמושגים נעשים יותר ויותר מוכרים וידועים, אז אתה רק מתחיל להבין שכל מה שהבנת בהתחלה זה היה שום דבר. מה שאני אומר עכשיו זה נכון לכל חוכמה שהיא. כל דבר שהוא עובד ככה, המוח של הבן אדם עובד ככה. כשאנחנו למדנו את החומר של דיינות, שזה משהו פנטסטי, משהו לא נורמלי בהיקף שלו, דיברתי פעם עם רופא, אמרתי לו, תראה מה היינו צריכים ללמוד, אז הוא אומר לי, זה לא, זה, איך אומרים, מה שאנחנו גמרנו אחרי כל הזה, זה לא חצי ממה ש... זאת אומרת, זה פחות מחצי ממה שאתם הייתם צריכים לעבור. החומר הוא אגדתי, החומר שאתה צריך לעבור. אבל יש כמה דרכים איך לעבור על חומר. אתה יכול לעבור על חומר ולדרוש מעצמך כל פרט ופרט ופרט וכל מילה ומילה וכל נקודה ונקודה להבין. אז באחד הבחינות בא הרב שלמה אמר לתת ברכה לנבחנים. אז הוא אמר, תדעו לכם, הוא אמר, וזה דבר נכון, הוא אמר, תדעו לכם שכל מה שאתם לומדים עכשיו זה שום דבר. כל מה שאתם לומדים עכשיו זה שום דבר. אתם רק לומדים להקיף חומר. איפה מתחילים להבין אותו כמו שצריך? אחר כך מתחילים ללמוד בפעם השנייה, מתחילים לשבת על תיקים, לשבת על סוגיות, אז אתה רק... וכמה שהוא צדק, זה דבר שהוא מוחלט, זה ככה ברור. וראיתי בפועל חברים, שאותם החברים נתקעו באיזשהו עניין ולמדו אותו ביסודיות, ולא עלתה בידם. בסוף הם לא הצליחו. למה? עוד פעם, בהתחלה אתה צריך לראות את ההיקף הכללי של כל העניין. אחרי שראית את ההיקף הכללי של כל העניין, אז אתה יכול להתחיל ללמוד את הדבר ביסודיות. כמה חוכמה תמונה במשפט הזה, ברעיון הזה שכותב הרבי לאדם, מי שעבד לפי התקן הזה, לפי הסגנון הזה, הצליח. מי שעבד בסגנון יסודי, 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 אפילו אם הוא הצליח, לא הצליח מספיק. ברוב המקרים גם כן לא הצליח. אז זה דבר שאני חושב, תמון במה שאומר שלמה המלך, יש אנשים שאוכלים בחושך. הם עושים את הדברים לא בעיתוי הנכון. אתם יודעים מה קורה לבן אדם שאוכל בחושך? אדם שאוכל בחושך, הרי במשך היום האיברים החיצוניים עובדים, הוא היה צריך גם להעביד את, איך אומרים, את הקיבה, את המעיים. אחר כך כשהוא הולך לישון, לישון רגוע, שאז גם המוח נח, גם האוזניים נחות וגם הקיבה נחה. מה קורה לבן אדם שאוכל בחושך? אז הוא הולך, כל הלילה הקיבה עובדת, ואז הוא קם עייף ולא יודע ממה הוא עייף. זה נקרא, אתה עושה דבר לא בזמן. זה שצוחק שלמה על האנשים האלה. אתם רוצים מפתח לחיים, כל דבר צריך לעשות בזמן. הרבה פעמים, אני אומר אותו דבר, נתקלים בזוגות צעירים, נשואים, מה עם ילדים? Not now. אני זוכר אחד אמריקאי, לא עכשיו. אז מתי? העובדה בשטח שמגיל מסוים זה הופך להיות יותר ויותר מסובך, קשה, מסוכן, מכל דרך אפשרית. וגם אחר כך, איך אומרים, זה אמא סבתא כזאת, עם משקפיים כאלה גדולות, שצריכה לטפל באיזשהו זעתות, יש כל דבר שצריך לעשות בזמן. אז מי שלא מצא את הזיווג שלו, שם יעזור שימצא. אבל אני מדבר כעת על אלה שיש להם את האפשרות להביא את הילדים, והם אומרים, לא עכשיו, זה לא הזמן, עכשיו אני צריך לבנות איזשהו קריירה. מעניין, מעניין, יש דברים מסוימים, שהם בנויים לאדם כשהוא צעיר. אני אשאל אתכם שאלה. לאדם יש הבנה ויש לו זיכרון. מה מתאים לגיל הצעיר ומה מתאים לגיל המבוגר? מה יותר חזק? ההבנה או הזיכרון? האם אתם חושבים שיש סתירה מסוימת בין הזיכרון להבנה? האם יש סתירה בין אדם שהוא מוכשר מאוד בזיכרון לאדם שמוכשר מאוד בהבנה? אני רוצה להגיד לכם משהו שטוען את החסידות, הבן איש חי מביא את זה ועוד אחרים. יש משהו שאנחנו יכולים לקחת ללמוד איך שהתורה מנתחת את האדם. התורה אומרת ככה, הבנה, המושג הבנה, אם אני רוצה להגדיר אותו במילה אחת, זה חיבור. חיבור דבר ודבר. אדם שהבין טוב, תפס, כל הדברים התחברו לו. המושג הבנה הוא מושג של חיבור. המושג זיכרון הוא מושג של פירוד. אני אסביר לכם מה אני מתכוון. האדם, כל מה שהוא ראה וכל מה שהוא שמע וכל מה שהוא קרא וכל מה שהוא חווה, הוא זוכר עם כל הפרטים. מה ההבדל בין אדם לאדם, שלזה יש זיכרון יותר ולזה יש זיכרון פחות? זה ביכולת השליפה. לפי מה הכלל של השליפה, לפי הקבלה? אם אתה, למשל, אתה ילד, יש לך תיק מערכת, היום כבר לא נותנים לילדים הרבה דברים לסחוב, אבל פעם שהיה תיקים מלאים, אז יש לך תא עם ספר, מחברת, קלמר, ועוד ספר, מחברת, ועוד 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 ועוד. יש לך ילד שלוקח את כל הדברים בבית, שופך מהמדף לתוך התיק וסוגר את התיק, וככה הוא הולך לבית הספר. עכשיו כשהמורה או המורה יגידו, תוציא בבקשה מחברת ספרות, אז ייקח לו 5 דקות להוציא. למה? כי זה בתוך כל בתוך כל הבלגן. עכשיו זה משל. ככה זה גם הנמשל בזיכרון. איך אתה הכנסת את הדברים לזיכרון? ככה אתה תשלוף אותם. אם למשל יש לך, אתה אפסנאי, יש לך מחסן, אתה צריך לספק ברגים מסוג זה וזה וזה. אם הכל בובוביה, דליים מלאים בשייבות ובכל מיני, אז יכול לקחת ימים שלמים, עד שאתה תוכל למצוא איזה בורג אחד שמישהו מבקש ממך לעבודה. אבל אם אצלך כל דבר מתויק, בצנצנות, בקופסאות, בזה, בצורה מאוד מאוד מסודרת, תוכל לשלוף את זה בשנייה. אז אני רוצה לומר שבחסידות קוראים למוח הזיכרון מוח הבינה. המוח של הזיכרון, המהות שלו, נקראת אש. אש. אש שורפת והיא מפרידה כל יסוד לשורש הראשון שלו. היא מפרידה את האש, כוח האש שנמצא במקום, את המים, את הרוח, מפרידה. האש מפרידה. היכולת של הזיכרון זה לקחת לבודד כל פריט ופריט, כל פסוק ופסוק, כל מילה ומילה, לשים לה את המקום הנכון כדי שאחר כך אני אוכל לשלוף אותו. אדם שהוא זכרן חזק מאוד בטבעו, שזוכר כל דבר עם המילים, בדרך כלל, אני מדבר כי כל כלל יש יוצא מן הכלל, אבל בדרך כלל זה הפירוש הוא שהמוח שלו, כך כותב הבן איש חי, זה אומר שהמוח שלו הוא מוח חם ויבש, ככה זה נקרא. מה פירוש חם ויבש? שיש יסוד האש שם חזק יותר, וכל דבר שנכנס לו, הוא מפריד אותו לגורמים. טבעית, זה מתפרק לו, הוא מאבד תמלילים, הוא מפרק את הדברים לגורמים. אחר כך הוא יודע להוציא כל דבר בצורה מאוד מאוד מסודרת. בדרך כלל, עוד פעם, התורה על הרוב תדבר, יש יוצא מן הכלל, זה משהו אחר. אבל בדרך כלל, בן אדם שהוא עוצמתי בצורה יוצאת מן הכלל בזה, בדרך כלל, עוד פעם, אני לא אומר כללי, אבל בדרך כלל, האדם שעוצמתי מאוד מאוד בזיכרון, זה בא אצלו על חשבון ההבנה, וזה בגלל שההבנה במהותה היא חיבור. מה זה חיבור? זה מים. המים והבוץ לוקחים ומחברים. זה מוח שיש בו לחות יותר, יש בו יותר את היכולת לדבק דברים שנפרדים זה מזה. הגאון הממציא בדרך כלל זה אחד ש, איך אומרים, הוא גאון מפוזר, ככה קוראים לו, והוא מסוגל לשלוף איזשהו משהו מפה, להגיד, מצאתי את הפתרון של הבעיה. איפה מצאת? הנה זה וזה. מסתכלים עליו ורושים שהוא נפל מהירח. עד שהוא לא מצליח להוריד את זה בצורה ברורה, לא רואים איך הוא הצליח לחבר בין שני דברים כל כך רחוקים. זה נקרא שאצלו יסוד המים הוא דומיננטי מאוד. אבל האדם הזה בדרך כלל יתקשה לדבר על פרטים דקים, נוסחאות, ולהגיד בדיוק את המילולי של כל דבר עם השם שלו. הוא מדבר בגדול. הוא יכול להוריד על הכתב בצורה מסודרת אחרי שהוא יראה, אבל זה אצלו נמצא בצורה יותר, הייתי קורא לזה עם צבעי גואש כאלה בתוך המוח. זה תמונה יפה, אבל עם צבעי גואש. זה לא ככה, מה שאני יכול להגיד לך בפה מלא, כאילו בלי שום ספק, זה סוג מסוים של גאונים שהם יודעים בדרך כלל לצטט, לעבור מבחנים בקלות, אבל זה לא הממציאנים הגדולים, הבעלי יכולות החידוש, זה לא הם. אלה בדרך כלל יודעים לאסוף חומר עד, נניח עורך דין, שיכול לשלוף מיד את ה, אבל בסעיף זה כתוב ככה, בסעיף זה, הרעיונות שלו לאו דווקא יהיו עמוקים, הוא לא יצליח לחדש משהו משפטי, אבל הוא יוכל לשלוף סעיפים ככה בצורה מעוררת השתאות. זה לא הגאונות שעליה אנחנו מדברים. טוב, אז מה בעצם המסר שאני רוצה להעביר? בדרך כלל, כאשר האדם צריך ללמוד, רוצה לדעת איך ללמוד, מה עושים האנשים? זה ממש מדהים לראות איך אילו היינו עובדים עם הראש בצורה נכונה, אנחנו היינו מפיקים מעצמנו הרבה יותר. בגיל הצעיר, ההבנה של הילד היא פחותה. עומק. לא תמצא אצל ילד בן 3 עומק של זקן בן 80. אין דבר כזה. בגיל צעיר, הזיכרון מאוד חזק. ככל שאתה מתבגר יותר, הזיכרון נחלש. מה מתחזק? ההבנה. מה החוכמה הגדולה? החוכמה הגדולה שבגיל הצעיר תאמיס על עצמך יותר ויותר 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 אינפורמציה, עד כמה שאתה יכול, כמו שאומרים, תלעית את עצמך כמה שיותר, ואחר כך, כשמגיע הכישרון של ההבנה וההעמקה, תתחיל להתעמק בכל הנושאים האלה שלמדת, וזה יפרה אותך בצורה, מי שעובד בצורה הזאת, אז הוא ממש פנטסטי. זאת אומרת, הוא עובד עם הסדר שדיבר עליו שלמה כאן. אל תאכל את הארוחת ערב הכבדה בערב. יש דברים שצריך לעשות תחילת החיים, תחילת הזה, ויש דברים שצריך לעשות אותם בגיל היותר מתמשך. איזה חכם? המשתמש בחושיו בהתאם למה שעומד לפניו. זו הנקודה הראשונה שרציתי לדבר. אני אומר שבדרך כלל בן אדם שהוא רק זוכר, הוא גם כן מבין טוב, הוא גם תופס טוב. אתם יודעים את ההבדל שבין הבנה לתפיסה? תפיסה זה הפירוש שהבנתי מה שכתוב כאן. הבנה זה שאני יכול גם לחבר את זה עם דברים אחרים. הבנה זה קצת יותר עמוק. יש אנשים שהם תפסנים נפלאים. והם גם זכרנים נפלאים. זיכרון זה זיכרון מילולי. זה עוד משהו. אני רוצה להגיד שבדרך כלל התפסן והזכרן, אז זה בא על חשבון ההבנה. לא הפירוש שהוא מפגר. אתם, אל תטעו במה שאני אומר. הוא יכול להיות אדם מבין מצוין, אבל ביחסיות לגאונים אחרים שהם בעלי הבנה גבוהה וזיכרון חלש יותר, אז זה אצלו בא לידי... בוא נאמר שהשלמות הוא זה החיבור של שניהם ביחד. כשמדברים על בן אדם שהוא זכרן היום ונורא, זה בא על חשבון ההבנה שלו. כשמדברים על בן אדם שהוא בעל הבנה מעמיקה יוצאת מן הכלל, זה בא על חשבון הזיכרון שלו. והדוגמה הכי קיצונית שאני הכרתי, היה אחד מגדולי הדורות, גדולי הדורות, שהשם שלו היה רבי שלמה קלוגר, קלוגר ביידיש זה חכם. הוא כתב למעלה מ-300 ספרים, עד היום החיבורים שלו לא כולם נתפסו. על כל פרשה מפרשת השבוע, ספר כזה יווה, ככה, חוכמת שלמה. אבל מעבר לזה, הוא היה בעוצמתיות לא רגילה. אני רואה תשובה שלו שהוא כותב, שאני נפל לי, כמו שאומרים, בעיה, שהייתי צריך לפתור אותה, בעיה תורנית, הלכתית. ישבתי וכתבתי פתרון, ואחר כך מצאתי שלפני כמה שנים כבר היה לי את הבעיה הזאת, וכתבתי פתרון אחר. פתרון נוסף. זה ממש דוגמה משעשעת, הוא היה גאון מוחלט. זה דוגמה משעשעת לבן אדם שהוא עמקן יוצא מן הכלל, אבל הזיכרון שלו, אפילו מה שהוא כתב, הוא לא זכר. זה פלא. טוב, אני רוצה לעבור לשלב השני, שכתב אותו גם כן אחד מגאוני הדורות, המהר"ל צינץ. הוא מפרש את הפסוק הזה בצורה עמוקה. עד עכשיו דיברנו על אוכל וזה, אז אני אומר, אנחנו עולים דרגה, מדברים על משהו הרבה יותר עמוק. הוא אומר שהאדם בדרך כלל זה כמעט לגמרי ב-99.9 מהאנשים, הוא נמצא פה בעולם אחרי שהוא כבר היה פה פעם. זאת אומרת, הוא בגלגול כאן בעולם. ובגלגול הקודם האדם תיקן דברים. הוא לא הספיק לתקן את הכל, הוא ירד לגלגול נוסף כדי לתקן את מה שהוא לא עשה בגלגול הקודם. ואז הוא אומר שהוא בא לעולם, האדם בא לעולם, ולפעמים הוא מהלך בחושך. אני אתן פתרון, אז אל תיבהלו, כן? אני קודם כל נגיד את הדברים המפחידים שלו. לפעמים הוא מהלך בחושך כל ימי חייו, ולא נוגע בדבר שאותו הוא צריך לתקן. כלומר, יש לו איזשהו תיקון שבשבילו הוא ירד, בשבילו הוא סבל, אמא שלו סבלה 9 ירחי לידה, וכל המחלות ילדות, וכל ההוצאות, וכל הכספים, וכל הדברים, וכל הקושי, כדי לתקן משהו. ואת הדבר הזה, הוא כמו שאומרים, מגיע 120, הוא לא מתקן. אחר כך הוא אומר משהו עוד יותר מפחיד. לא רק שהוא לא מתקן, לפעמים הוא עוד קלקל את משהו בקלקול הקודם, תיקן. אומר המהר"ל צינץ, זה המחשה, הוא אומר, זה המחשה לבן אדם שיכול לאכול בערב, יש לאכול אותה בערב, כאילו, הוא בולך בחושך, וכל החיים שלו חושך, והוא טועה. החסידות טוענת, ולכן היא מחנכת לזה, כמו שאנחנו נראה בהמשך, הנקודה שהאדם אותה צריך לתקן הפעם, יש לו סימנים מובהקים לדעת מהי אותה הנקודה. בשביל מה באת לעולם? בשביל מה באת? מה אתה צריך פה לעשות? אתה יכול לדעת בהתאם להעמקה מינימלית שלך בעצמך. מה שאתה תראה שזה מאוד קשה לך, זה סימן שלא תיקנת אותו. מה שאתה רואה, עכשיו תקשיבו טוב טוב טוב, אני מבקש אל תשכחו את זה רק. מה שאתה רואה שזה מאוד מאוד קל לך, זה סימן שבגלגול הקודם כבר תיקנת את זה. לכן זה הולך לך חלק. אני חושב שזה סוד חיים. האנשים הם נבראו ביסוד אפר. יסוד האפר אומר בספר התניא זה עצלות ועצבות. אז זה עצלות. האדם בדרך כלל הולך לעשות מה שקל ונוח לו. באה תורת החסידות ואומרת לך, תשמע, יש פה סוד. אתה יכול לזהות, את יכולה לזהות מה התיקון שלך בהתאם למה שקשה לך. עוד מעט אני אתן עוד הסבר איך עובדים עם מה שקשה, אבל קודם כל לדעת את הבעיה. מה שקשה לך זה התיקון שלך. עכשיו, חבל שאתה דוחה את זה, כי מה שאתה צריך לעשות, אתה תהיה חייב לעשות. זה כמו אישה שמגיעה הבית אחרי העבודה, היא מסתכלת על הכיור, היא רואה אר של כלים, מקבלת חלושס, ככה אומרים, מקבלת חולשה נפשית, והולכת לעשות משהו אחר. זה לא, איך אומרים, הערימה לא תהיה יותר קטנה. אתה לא יכול לברוח מזה. השאלה אם תעשה את זה עכשיו, או תעשה את זה מאוחר יותר, אבל אתה חייב לעשות את זה. וזה באמת דבר שאנחנו חייבים להפנים אותו. הנקודה היא נקודה מאוד מאוד יסודית. בעצם, החסידות טוענת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מצפן. אני שולח אותך לנסיעה בלילה, אתה לא רואה כל דבר, אתה לא רואה את האופק, אתה לא רואה כלום, אבל יש לך כלים. אם תסתכל על השעונים כמו שצריך, תגיע למחוז חפצך בביתך. מה שאני מבקשת ממך, אומרת התורה, תסתכל על השעונים. אל תהיה, איך אומרים, אני מנווט בכוח עצמי. תסתכל על השעונים. הדבר שקל לך, אתה יכול ליהנות ממנו, מגיע לך. מגיע לך ליהנות ממנו, כי תיקנת אותו בגלגול הקודם. זה טוב מאוד. יכול להיות שאתה עושה ממנו אפילו כסף. יכול להיות שאתה עושה ממנו אפילו פרנסה בגלגול הזה, וזה בונוס שקיבלת על מה שעמלת פעם הקודמת. אבל חביבי, יש משהו שאתה צריך לעשות עכשיו, אל תברח ממנו. אל תברח ממנו כי הוא חייב להתקן והוא יעשה רק על ידך. אם אתם רוצים סגנון יותר אופטימי, זה הסגנון של הרבי. הרבי אומר ככה, האדם חייב לעשות את מה שמוטל עליו, כי משיח כבר צריך לבוא. ועוד פעם גלגול לא יהיה, אז הוא חייב לעשות את זה בגלגול הזה. אז איך אומרים? יותר אופטימי. אבל זה לא אומר שהעבודה לא צריכה להיעשות. העבודה צריכה להיעשות, ואני רוצה לומר לכם עוד סוד אחד. הסוד הנוסף אומר שהדבר שיש לך עליו תיקון, הוא נראה לך אפור, הוא נראה לך לא נעים, לא מוצלח, לא כדאי, אבל רק תתחיל לעבוד בו, זה יהיה קשה, אבל נעים. זה יהיה קשה, אבל יהיה בזה עונג. אתם תופסים את הנקודה שאני רוצה להעביר? זה לא יהיה קל, כי זה עבודה. אבל יש אדם שעובד קשה והוא אוהב את העבודה שלו, אתה תואב את העבודה שלך, אין לך מה לדאוג. זה לא יהיה משהו שאתה לא מסוגל לעמוד בו. אבל אם אני רואה שיש משהו שאני לא מסוגל לעשות אותו, לא מסוגל, זה אולי לגלגול הבא. אבל הרבי אומר שאין גלגול הבא. אז אתה צריך למצוא את המומנטום, אתה צריך למצוא את המומנטום שאתה כן תוכל לעשות את הדבר עכשיו. אם תרצה, תצליח. זה בהחלט דבר שיש לו אפשרות להגיע אליו, להעמיק בו ולהשיג אותו. עכשיו, שאלת השאלות היא, לפי מה שאנחנו למדנו עד עכשיו, איך אנחנו מסוגלים לעבוד על הדבר הקשה? איך? זה עבודת הנפש, עבודה הפנימית שלנו עם עצמנו. זה יכול להיות גם כן נושא מסוים, מצווה מסוימת, או ההפך ממצווה, שקשה לנו מאוד. אנחנו תמיד בזה, איך אומרים, ממש ממש קשה. אז שנדע, בשביל זה באנו לעולם. אם אנחנו נאמין בזה, אנחנו נצליח. נצליח לא בספק, ב-100% נצליח לתקן את העניין הזה בסופו של דבר, אבל החסידות אומרת, יש לך מצפן ביד. אתה תוכל לזהות לפי מה שיותר מדי קשה לך. עכשיו, מה אתה עושה כשיש משהו שהוא מאוד מאוד קשה, אתה לא מצליח, כמו שאומרים, לפצח אותו, אז מה בכל זאת, מה יהיה הדרך? יש לנו פסוק שמדבר על יעקב אבינו בפרשת ויצא. גם מסופר על יעקב שהוא ראה את הצון של לבן ואת רחל וזה, אז הוא הגיע אל הבאר והוא גלל את האבן מעל פי הבאר. אז רש"י אומר על המקום שהוא גלל את האבן כמי שגולל את הפקק מהבקבוק. משהו כזה, אתה יודע, ככה בקלות. אז שואלים, איך יכול להיות, זה לא כוח רגיל, זה לא כוח סביר. אז מסבירים מאוד מאוד פשוט. כשהאדם נמצא למשל במצב של שריפה, פתאום כל הכוחות שלו נדרכים, האדרנלין עובר בגוף, והוא פתאום יכול לעשות ולקפוץ ולנטר ולרוץ ולעלות על סולמות ולרדת, מה שבדרך הרגיל הוא לא שומר כושר ברמה כזאת שהוא יכול. מה זאת אומרת? שבכולנו יש כוחות שהם נקראים כוחות הגלויים, ויש הכוחות שנקראים כוחות הנעלמים. ויש את הכפתור שאפשר ללחוץ כדי להפעיל את הכוחות הנעלמים. ומהו הכפתור הזה שמפעיל את הכוחות הנעלמים? הכפתור שמפעיל את הכפתור, את ה, את ה, את ה, את ה, זה, את הכוחות הנעלמים, הוא האכפתיות. לא אכפת לי שהאכפתיות תבוא בגלל רחל. אבל ברגע שזה הפך להיות אכפתי, זה נוגע לי, נוגע לי בנפש. אם זה נוגע לי, פתאום אני מסוגל. יש לי חבר, אני לא יודע אם הוא כזה חבר, אבל הוא, דיברתי איתו פעם, והוא מספר לי שהוא היה בהפגנות לפני שנים בירושלים, שעל הנטור הכרת שהיו זורקים אבנים, והיו זה, והיו מגיעות משטרות. הוא לא כזה בחור חזק. אמרו לי, אתה לא תשאל מה אני עשיתי. אמרת לו, מה עשית? אומר, אני הגעתי למשטרה, למכונית משטרה של הציונים האלה, ואני באתי ככה מאחורה, והוא הפך את המכונית. אמרתי לו, עשית חילול שבת, אבל זה לא בדיוק מה שהדאיג אותו. אמרתי לו, אבל איך צפלון כמוך הצליח לעשות את זה? זה היה נוגע לו. ברגע שזה נוגע לך, גם החלש יאמר גיבור אני. לא שאני חושב שהוא צודק במה שהוא עשה, אני פשוט מביא דוגמה שפתאום כשאתה נמצא עצומות, פתאום הכוח שלך הוא כוח אחר, פתאום העוצמות שאתה יכול להתמודד איתן גדולות וחזקות. זה בדיוק כל עניינה של תורת החסידות. כל תורת החסידות באה להגיד מילה, מה זה להגיד? לפעול עלינו מילה אחת, שנהיה אכפתים. שהתורה, שהמצוות, שהאלוקים, שתיקון המידות, שארץ ישראל, שאהבת האדם, יהיה נוגע לנו ונוגע לנו בנפש. אם זה יהיה נוגע לך בנפש, אני כבר לא צריך אותך כישרון, ואני לא צריך אותך בריון, אני לא צריך אותך כלום. אתה בטוח מצליח, אתה בטוח מנצח, אתה עושה את הכל. זה הקלף של החיים. החסידות מבקשת להביא את האדם למצב כזה, שכשיבוא אליו היצר הרע, הוא יצחק עליו. למה הוא יצחק? אתה יודע איזה בריון אני? אתה בכלל לא מדבר אליי. אתה עובר לי כמו מטוס ריסוס ליד האוזן. זה בכלל לא מעניין אותי מה שאתה אומר. זה, כל הסיפורים האלה לא, איך אומרים? זה סיפור של אתמול, זה עיתון של אתמול. זה לא מדבר אליי היום. זה לא תופס אותי בכלל. זה, האדם יכול להגיע לזה. האדם לרגע חושב, אני לא מסוגל, אתה כן מסוגל. אתה מסוגל אם רק זה יהיה, לכן מה עושה החסידות? היא מסבירה לאדם באין סוף מאמרים ובאין סוף שיחות, מסבירה לאדם את המהות האלוקית, את גדולת הנשמה, את חשיבותו של היהודי ואת היכולת שלו לפעול בעליונים ובתחתונים. אחרי שאתה תופס את כל המפה הזו, לאט לאט אתה מאבד את הרצון להתבטל, ומקבל רצון להיות אקטיב ופעיל ולמצות את כל הכוחות שלך עד הסוף. זה דבר שאנחנו צריכים לקחת אותו לתשומת הלב. זה העבודה הפנימית. עכשיו אני חוזר חזרה למהר"ל צינץ עם הגלגולים. המהר"ל צינץ טוען, זה אחד גאון שכתב הרבה מאוד ספרים, והוא הבטיח שמי שיעזור בהדפסת הספרים שלו ייבשע במה שהוא צריך, וזה עובד. עד היום מדפיסים את הספרים שלו כל הזמן. יש לו איזה קרן אנשים. הוא נפטר לפני כמה מאות שנים. והוא כתב הרבה ספרים, ספרים גאוניים. אז הנה אני הבאתי לכם, יאל, תעמוד לנו הזכות שלו גם כן, הבאתי מדברי התורה שלו. יש לו ספר שלם על קהלת. והספר הזה, הוא מדבר, הוא מביא את הפירוש הזה. הוא אומר שלפעמים האדם יכול לפספס את התיקון של הגלגול שלו. אבל אני אז מוספתי את ההסבר. שלמה האדם מפספס? כי הוא הולך בחושך. למה הוא הולך בחושך? כי הוא לא עובד עם הכללים. מה הם הכללים? מה שקשה לך, זה התיקון של הגלגול הזה. אתה יכול למצוא את זה מיד. אני חושב שכל אחד מאיתנו יש 30 שניות. הוא חושב, הוא כבר יודע מה הדבר שעליו הוא צריך להשקיע, מהו הדבר שעליו הוא צריך להפעיל כוח, מה הדבר שעליו הוא צריך לעשות השתדלות, התאמצות. על כל פנים, הנקודה הזאת היא באה לידי ביטוי גם גם במציאת זיווג, והיא באה לידי ביטוי גם בחיי משפחה, שלום בית. למה? האיש בקבלה וחסידות נקרא חסד. האישה בקבלה וחסידות נקראת גבורה. זה הסיבה שחזל אומרים שבינה יתרה ניתנה באישה יותר מבאיש, כי הבינה באה מהגבורה. מי שמכיר את המפה הקבלית, זה הולך בבינה וגבורה, ואחר כך הוד. זה הקו שמקשר ביניהם. מה שקורה זה שהרבה מאוד אנשים מחפשים את השידוך, כמו שאומרים, שילך להם, שזה יזרום להם. הכוונה האמיתית, כל חיבור הפכים, למה אמרתי חסד וגבורה? כי חסד וגבורה הם הפכים. אש ומים זה חסד וגבורה. אש ומים, כתוב, עושה שלום במרומה ויעשה שלום עלינו. האש והמים הם אויבים, הם לא הולכים ביחד. אז יש נקודות מסוימות, לא כל הנקודות, אבל יש נקודות מסוימות באיש ואישה שהם קצת שונים, קצת מובדלים. ולכן, אומר הרבי הצמח צדק באחד המאמרים שלו, שכדי לחבר את האיש והאישה חייבת להיות הפעלת כוח. עכשיו, שלא תטעו, אני לא מתכוון הפעלת כוח לצעוק חזק, אני לא מתכוון, איך אומרים, איזה כפה, לא זה הכוונה. הפעלת כוח, המשמעות היא הפעלה נפשית פנימית של כוחות הנפש של האדם להצליח להתמודד עם העניין שעומד לפניו, הן אצל האיש והן אצל האישה. ללא הפעלת הכוח, לא שייך שיהיה זיווג, ולא שייך שיהיה אחר כך גם כן שלום בית. וזו נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית, והיא גם כן מפתיעה. מי יותר מהבעל שם טוב מדבר על השגחה פרטית, ושהכל משמיים. מצד שני, תורת החסידות, ובמיוחד במכתבים של הרבי, מדברת בעריכות שאדם בשביל השידוך שלו צריך להשתדל. צריך להשקיע, וצריך להשקיע לא סתם, אלא להשקיע במרץ. אז לכאורה זה לא מסתדר. אם הכל בהשגחה פרטית, אנחנו היינו צריכים להיות אמונים על תורתו של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה טוען שאדם לא צריך לעשות שום דבר בשביל השידוך שלו, כלום. שב בבית, הכל יהיה בסדר. ככה טוען הגאון מווילנה. היום אפילו התלמידים של הגאון מווילנה כבר מתחילים לעשות כאילו שיפוצים בדברים שלו. הוא לא התכוון לזה, הוא התכוון שכן תעשה איזו השתדלות, הוא לא התכוון, זה לא פה. הגאון מווילנה טוען בצורה הכי ברורה, שבכל התחומים של החיים אנחנו צריכים לעשות השתדלות, חוץ מהשידור. עכשיו, מה קורה לתורת החסידות? היא, בעקבות הבעל שם טוב, מדברת על השגחה פרטית, והיא זה שצועקת על האדם שהוא צריך לעשות השתדלות. אז יש פה ממש סתירה, ממש הכל הפוך. התשובה היא, כשאנחנו מדברים על חיבור של הפכים, חייבת להיות הפעלת כוח. אתה לא יכול לבוא ולהגיד זה יקרה מאליו וממילא. יש שני דברים שהם שני כבישים מקבילים שלא ייפגשו אף פעם. הם ייפגשו רק אם אתה תפעיל כוח. אתה לא יכול להבין את הדבר בלעדי זה. לכן דווקא תורת החסידות, דווקא תורה שעובדת עם פנימיות התורה, היא טוענת שבשביל השידוך האדם כן צריך לעשות השתדלוס. הוא לא יכול לעשות כמו שאומרים אני על עיוור. וגם בשביל שלום בית הוא צריך לעשות השתדלות, הוא צריך לעשות השקעה. זה לא דבר שבא מאליו וממילא. ברגע שאתה מבין את החשיבות של העניין, אתה מקבל כוחות לעשות אותו. כל זמן שאתה לא מבין את החשיבות של העניין, אז אין לך כוחות, אין לך סיבה, אין לך חשק. עזוב אותי, עזוב אותי, הכל שקר. אתם מכירים מה שאנשים אומרים, הכל דפוק, הכל, הכל, הכל. אם אתה מבין עד כמה הנושא הוא חשוב, אתם יודעים שהגאון מווילנה רצה. רצה לבטל את החרם של רבנו גרשון שלא יישאו שתי נשים, הוא רצה, לא עלה בידו, הוא רצה לבטל את החרם הזה. למה? כדי שיהיה יותר נישואים ויהיה יותר ילדים, כדי שמשיח כבר יבוא. אז זה לא דבר שהוא פשוט, זה דבר חשוב. מהו החושך שעליו אנחנו מדברים? כל אדם יש לו אנשים שהם מתחרים שלו. כל אדם יש לו מתחרים, על כל פנים אנשים שהוא רואה אותם כמתחרים. הפירוש, אני לא מצפה מהחבר'ה האלה שיפרגנו לי, הם בני גילי, הם עובדים באותו מקצוע, הם מסתכלים עליי ככה, הם לא יגידו עליי מילים טובות. לכל אדם יש אנשים שהם מקבלים ממנו, ובדרך כלל האנשים הלא מפרגנים, שהם כאילו האויבים שלו, כאילו המתחרים שלו, מהם הוא לא מצפה לשמוע מילה טובה בכלל. אבל יש לאדם אנשים שהוא מהם כן מצפה, והם גם כן לא מרגישים מתחרים, אז הם יכולים להגיד לו יותר את האמת. לאנשים האלה יש שם כללי, קוראים להם אישה. זה לא האישה של האדם בדווקא, אלא זה מושג, אלא שבעד. האנשים שהוא לא רואה בהם מתחרים, והם לא רואים בו מתחרה. יש בחינה בקבלה שנקראת אישה טובה, ויש בקבלה בחינה שנקראת אישה רעה. אני מתכוון למשהו ששייך גם אצל גברים וגם אצל נשים, זה בחינה. למה בכלל האישה זה דבר שהאדם מקבל ממנו? מקבל ממנו מכיוון שהוא לא מתחרה איתי. הוא איתי, הוא בסדר איתי. אבל בתוך זה גופה, יש אנשים כאלה שהם נראים לך כבני אדם כאלה שהם כאילו איתך, אבל למעשה הם מעוררים אותך ומדרבנים אותך להתחרות. אז עכשיו אני אסביר למה אני מתכוון. דוד המלך כבר נמשך למלך על ישראל. עדיין שאול מולך, אבל כבר דוד נמלך. דוד מבקש מאיזה אדם שנקרא נבל הקרמלי, מבקש ממנו שייתן קצת אוכל לגדוד שלו, הם הולכים עייפים פה במדבר והם צריכים לאכול ולשתות. נבל נותן כללה משולשת, לא נותן לו שום דבר. דוד אומר, אם אני נמלכתי למלך, אז אני יש דין של מורד במלכות. אני רוצה להרוג אותו, הוא מורד במלכות, יש לו דין מיטה. עכשיו בא אביגייל, שהיא גם כן לא הייתה אוהבת, אוהדת של נבל, הוא היה בעלה, אבל... והיא באה לדוד והיא אמרה לו משפט שהוא מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת יש לנו המון המון מסר מהמשפט הזה. היא אומרת לו, עדיין לא יצא טבעך בעולם. זה מושג. המושג הוא זה שהרבה פעמים אנחנו בתוך עצמנו, אנחנו דודים כאלה, אנשים עם עוצמות, מרגישים שאנחנו עם יכולות, אנחנו יודעים, אנחנו מצליחים, אנחנו, איך אומרים, שכנענו את עצמנו. אבל עדיין לא יצא טבענו בעולם. ואז בא פתאום מישהו, אביגיל התורנית, היא באה ואומרת, שווי שווי, אל תשים את עצמך בגובה יותר מדי. עכשיו, אם יבוא אליך, מתחרה ויגיד לך את זה, שתי כפות, עוף לי מהעיניים, אתה סתם שונא, אתה מקנה, בגלל הקנאה אתה אומר את זה. אבל כשבא אביגיל ואומרת את זה, אתה מקבל את זה. למה אתה מקבל? כי אתה יודע, זה אדם שאוהב אותי, זה אדם שרוצה בטובתי, זה אדם שמכבד אותי, אז אני קונה את זה. פה אומרת הקבלה שיש הבדל בין בחינת אישה טובה לאישה רעה. זאת אומרת, יש אנשים שהם לפעמים באים אליך והם ידידים שלך, והם אומרים לך תעשה ותצליח ואתה יכול, והם דוחפים אותך לאן? דוחפים אותך לאיזה מריבה, דוחפים אותך לאיזה משהו שלילי, דוחפים אותך לאיזשהו בחינה לא בונה, שלא בונה את האישיות שלך. הם אומרים, לך, אתה יכול, אתה תלך עליהם, תעלה עליהם, תצליח, וזה, אתה הולך ונופל. אז זה בחינת אישה רעה, זה בחינת מישהו שאתה כאילו איתו בסדר, אתה חושב שהוא אומר, אמור לייעץ לך משהו טוב, ופועל משהו מייעץ לך זה משהו רע. עכשיו, כל הרעיון הזה אומר אותו אחד מהראשונים, רבי אליעזר מגרמייזה, אחד מגדולי הראשונים, שהוא, יש פירוש של בעלי התוספות על מגילת אסתר. ושם הוא כותב שהחושך שעליו מדבר שלמה המלך כאן, כי גם כל ימיו בחושך יוכל, הוא אומר יוכל, זה בחינת אישה, לא ניכנס כעת למה, אבל יש לפעמים שמישהו מייעץ לאדם, מישהו שהוא נראה לו כאוהב, מייעץ לאדם הצעות לא טובות, וההצעות הללו אחר כך מפילות אותו בפח. ואיך תדע? אז הוא אומר שזה לא אשת כוח, הוא נותן הסבר שזה ושתי. אז זה הוושתי. עכשיו, מה הבעיה בזה? הבעיה בזה שאתה יכול לזהות את זה, אם אתה חכם, אתה יכול לזהות את זה. בא אליך בן אדם, נותן לך איזושהי עצה, שהעצה היא לא לבסט אותך, להגיד לך, שמה, אתה גדול, אבל כדאי לך ככה, כדאי לך להוריד את הראש פה, להוריד את הראש שם, אלא הוא כאילו מעצים אותך, ושולח אותך לקרב. זה אתה צריך, מזה אתה צריך להיזהר. הוא כאילו בשם של ה, של ה, של האמת ושל השלום ושל הצדק ושל היושר, הוא אומר לך, כן, בוא תלך ותזה ותעשה ובעצם מכניס אותך לאיזשהו ריב. יכול להיות שהוא עושה את זה בתמימות, אבל הכיוון שלו הוא לא הכיוון של האביגייל. מה עושה אביגייל? יש לדוד עוצמות, הוא נשמח להם, הוא נמשך למלך, אבל מה היא עושה לו? היא אומרת לו, עצמה, אתה נכון, אבל אתה עדיין לא יצאתי בך בעולם. אז הוא שומע דברי אמת שמעמידים אותו במקום הנכון, זאת אומרת, מבסטים אותו במקום הנכון, וגורמים לכוח שלו ללכת באפיק הנכון. חכה, יש לך זמן, אתה תגיע לזה, אבל חכה, סבלנות. לעומת זאת, בן אדם שזורק אותך לים לפני שהגיע הזמן, תלך ותתחיל, תראה להם, תכנס בהם, וכל אלה, אפילו שהוא כאילו עושה את זה מתוך אהבה, אחווה, שלום ורות, אתה ממנו צריך להיזהר שבעתיים. אז זה הנקודה שרצה הרבי אליעזר מגרמייזה להעביר בפסוק הזה של שלמה המלך. הוא טוען שיש מושג של אדם שאוכל. אוכל זה כאילו הוא קונה, כמו שאומרים, אכלתי את מה שהוא אמר לי. אכלתי. יש אדם שאוכל חושך. מה זה נקרא אוכל חושך? הוא אוכל, הוא חושב שזה טעים, הוא לא מרגיש שזה לא טעים. הוא קונה דברים שאומרים לו כל מיני אנשים, תיכנס, תעלה, אתה זה וזה וזה, והוא בעצם נופל בפח. מה הנקודה? הנקודה שאני רוצה לדעת, פרט אחד דק, שאלה שהם אמורים להיות בחינת אישה, הם צריכים לבסט אותך, ואתה תקבל את הוויסות שלהם, מכיוון שהם אנשים אוהבים, אז הם נותנים לך את הכיוון הנכון, הם יודעים גם להוריד לך את הרמה של האש, לא רק ללבות את האש. זה נקודה עדינה עמוקה שאני מקווה שהצלחתי להעביר אותה. אני עובר לנקודה הרביעית, שגם היא מבעלי התוספות, שיש להם פירוש על קהלת, וזה משהו מדהים, חשוב לי שכולכם תזכרו אותו, כי זה מאוד מאוד חשוב לחיים שלנו ולהצלחה שלנו. הוא אומר שמי זה שהלך פה בחושך, הפסוק על מי מדבר, הפירוש הזה, זה הולך על צדקיהו המלך. אז אני אספר מה היה עם צדקיהו. צדקיהו יום אחד נכנס לחדרו הפרטי של נבוכדנצר, המלך של כסדים, והוא ראה אותו קורע ארנבת חיה, והיא עדיין ככה מפרפרת, והוא תופס ככה אומצה של בשר, ככה. ואוכל אותה עם המון המון חיות. זה דבר לא נורמלי, גם בימים ההם זה היה לא נורמלי, וזה היה בושה וחרפה שהוא תפס אותו על חם, מתנהג בצורה כזאת. היא כל כך תאב אל הבשר, חכה, תצלה, תאכל, אבל מה, תוך כדי שהיא מפרפרת, אתה ככה אוכל? עבר מן החי. נבוכדנצר ביקש ממנו, תישבע לי בבית המקדש שלכם. שאתה לא תספר את זה לאף אחד, כי יש לי מזה בושות, זה לא יפה. צדקיהו נשבע לו. אחרי שצדקיהו נשבע לו, יצא שצדקיהו ישב עם קבוצה של חבר'ה שדיברו על הגסות רוח של נבוכדנצר, אז אמר, אתם יודעים מה אני יודע? והוא עבר על השבועה. נבוכדנצר שמע את זה, תפסו אותו, נקרו לו את העיניים. אומר בעלי התוספות אומרים, גם כל ימיו בחושך יוכל, הפסוק מדבר על צדקיהו, שהוציאו לו את העיניים, ושאר כל ימיו הוא אכל בחושך. עכשיו, זה סיפור שהיה פעם, אבל מה הסיפור הזה בא לספר לנו היום? הסיפור בא להגיד על פי החסידות משהו הרבה יותר עמוק ממה שנראה על פניו, וזה הנקודה שחשובה לי שנפנים. הבדיחה העממית אומרת שאם אתה רוצה שהחבר שלך בטוח יגיד את הסוד שאתה רוצה שהוא לא יגיד, תגיד לו אל תגלה את זה לאף אחד. ואז הוא יגיד גם כן לאנשים אחרים, ואל תגלה לאף אחד. אנחנו איבדנו את היכולת שלנו להיות אנשים רציניים, שכשמבטיחים איזשהו דבר אנחנו עומדים עליו בשיא הכנות ובשיא היושר. איבדנו את זה. אנחנו בטיק טק משחררים את הפה שלנו, ההבטחות שלנו לא שוות כלום. עכשיו, מה הבעיה היא? הבעיה היא שיש מושג שנקרא ניקור עיניים רוחני. ומה שקרה לצדקיהו זה משהו שתלוי אחד בשני. זה לא סתם שנרצה להתעצבן, נכנס בו, ניקר לו את העיניים. זה פשוט ככה זה כובד, שמי שמפר הבטחה, הסכם, אז זה מה שקורה. אצלו זה בא חמלה לצלן במשהו בעיניים הגשמיות, אבל זה קורה בעיניים הרוחניות. מה הפירוש? מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא לכל אדם נותן קצת נבואה. אני מתכוון נבואה, אינטואיציה, איך שתרצו תקראו לזה, הוא נותן לו קצת לדעת איך לנווט את החיים שלו ולכוון נכון מה שהוא עושה, מה להגיד, מה לא להגיד וכן הלאה. עכשיו, הכוח המיוחד הזה שהקדוש ברוך הוא מגלה לאדם, זה כאשר האדם שותק. מדוע? אנחנו למדנו בפרשת בלעם והאתון, שהאתון רואה מלאכים ובלעם לא רואה. חז"ל מפרשים מדוע? מפני שהאתון לא יכולה לדבר. כיוון שלא יכולה לדבר, אז הקדוש ברוך הוא מגלה לדברים, כי היא לא מגלה סוד. יש סודות שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם נניח יגיעו אליך, שאתה תדע אותם ואחרים לא ידעו אותם. מה שומר על הסודות שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו, אם דרך החלומות, אם באמצעות אינטואיציה, אם באמצעות מישהו שבא וגילה את אוזנינו? מה שומר עליהם שלא ננזק ושיהיה לנו עוד יכולת ראייה ארוכת טווח כזאת? מה ששומר עליהם זה שאנחנו סוגרים את הפה. לא ביקשתי שלא לדבר סתם, אני אומר סוגרים את הפה מלגלות דברים שאנשים הפקידו בידינו. יש אנשים שאמרו לנו כל מיני דברים, הם לא ציפו שאנחנו נספר את זה לאחרים. לפעמים אנחנו בשביל הקטע, בשביל החבר'ה, בשביל לשבת, כמו שהיה עם צדקיהו. ואז מה אנחנו מפסידים? שימו לב, אנחנו מפסידים את העיניים. לא את העיניים הגשמיות, אבל את העיניים הרוחניות. את העיניים שמסוגלות לראות משהו וללמוד ממנו, להפיק ממנו, לראות למרחוק. יש למרחוק של צדיק, יש למרחוק של נשיא דור. אני מדבר במשהו ששייך לערכנו, לראות, לנווט את המעשים שלנו נכון. יש חוש מסוים שהוא נמצא אצל האדם. וזה דבר שאם אנחנו מבינים אותו, מאוד מאוד כדאי שלא נפסיד אותו. מאוד מאוד כדאי, בפרוטות כמו שאומרים. סתם לסגור את הפה על משהו שגילו לנו, על משהו שהבטחנו לא להגיד, ואנחנו לא נגיד, אז זה היה שווה כל מחיר. אני לא אמרתי שכל דבר בחלום אסור לך לגלות, אבל ישנם דברים שהם סודיים והם אישיים שאתה אמור לא לגלות אותם. למה אלוקים הביא אותם לחלום אליך ולא הביא אותם לחלום לכולם? כי הוא רוצה שזה יהיה אצלך. הוא לא מחפש שזה יהיה אצל כולם. וכן הלאה. כל הדברים הללו זה צריך עוצמות נפשיות לא פשוטות. שהאדם יבין את המסרים ויקלוט מה התפקיד שלו. ולא יעשה, אנחנו חיים היום בדור של פרסומת. איך אומרים, האדם מרגיש שאם הוא לא יגיד לכולם, אז כאילו לא היה שם, הוא לא רגולו, הוא צריך להיות עם כולם. יש דברים שהם הם וטו. יש דברים שהם משהו שאנשים אמרו לך, זה משהו סודי, הבטיחו, הפקידו, זה לא נושא בכלל לגילוי, לשחרור, וזה דבר שצריכים לקחת אותו לתשומת הלב, כי מאוד כדאי להיות אמין בתחום הזה, לא רק בגלל שיכולים לתפוס אותי פעם הבאה ולא להגיד לי דברים נוספים, אלא בגלל שאתה בעצמך, שאתה מספר את הדברים, אתה מפסיד. אתה מפסיד, כבר שהקדוש ברוך הוא יפקיד בידך דבר, בהשגחה פרטית, ואתה גורם לעצמך שחרור, והשחרור הזה גורם לחוסר ראייה חלילה בעתיד. צדקיהו המלך, נקרו לו את העיניים בגלל שהוא הבטיח. התוספות אומרים שגם כל ימיו בחושך יוכל, זה הולך על צדקיהו. פשוט נקרו לו את העיניים, אז הוא אוכל בחושך כל הימים שלו. זה הפירוש הפשוט שלהם. אז צדקיהו, למה נקרו לו את העיניים? כי הוא עבר על הבטחה. אני רק המשכתי שזה לא רק ניקור חליל העיניים גשמיות, אלא משהו מוכן. הנקודה האחרונה היא, אחת הבעיות שלנו, אנחנו עוד פעם אני מזכיר את י' שבט, שיהיה ביום שישי, הבא עלינו לטובה. אחת הבעיות שלנו, ועליה דיבר הרבי במאמר הראשון, שהוא אמר כשהוא עלה על כס הנשיאות, בי' שבט תשי"א, הוא דיבר על זה שכל הדברים הטובים או הרעים שאנחנו עושים, אנחנו לא רואים מה פעלנו בעולם. אנחנו לא רואים את הטוב שעשינו, אנחנו לא רואים את הרע שעשינו. הכל בלשונו, הכל מונח בקופסה, סגור. אנחנו נראה את זה באחרית הימים. רואים את זה בבית דין של מעלה, אבל אתה לא רואה את זה בגלוי עכשיו. אחת הבעיות היא שאילו אנחנו היינו רואים את המעשים הטובים שאנחנו עושים, כמה זה משפיע בעולמות העליונים והתחתונים, אילו היינו רואים המעשים הלא טובים שאנחנו עושים, כמה הם משפיעים בעליונים ובתחתונים, אנחנו היינו פשוט רצים כל היום לעשות רק מעשים טובים, ולא היינו עושים מעשים לא טובים. הרבי, במאמר הזה של י' שבט, הוא בא לחזק אותנו מבחינת האמונה. הוא טוען שכדי שאנחנו נצליח ליישם את עצמנו פה בעולם הזה, לשמור ממה שצריך להישמר, ולעשות את מה שצריך לעשות מתוך שמחה, אפילו שאנחנו לא רואים, יש רק תבלין אחד שיכול לעזור לנו, וזה תבלין האמונה. רק האמונה יש לה את הכוח העוצמתי הזה לתת לנו להרגיש, לראות בעיני השכל, כאילו אנחנו עשינו דברים גדולים, אפילו שאנחנו לא עשינו, להאמין במה שכתוב בספרים הקדושים, להאמין במה שאומרים הצדיקים, ואז אנחנו צריכים למצות את עצמנו בעולם. המיצוי העצמי של האדם בעולם זה אך ורק אשר יש לו אמונה. אם אין לו אמונה, גם שהוא עושה טוב, גם שהוא עושה לפעמים לא טוב, אבל הוא לא יודע לרוץ אחרי הטוב, והוא לא יודע לברוח מן הרע. הבריחה מהרע או הרדיפה אחרי הטוב באות אך ורק כאשר האדם יש לו אמונה חזקה שהטוב מקדם והרע מרחיק. אז העבודה הפנימית של 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 שלנו היא זה לא ללכת בחושך. אדם בלי אמונה פה בעולם הזה זה אדם שהולך בחושך, אוכל בחושך, עושה בחושך, שזה נוסע, הוא נוסע, אבל הוא נוסע מאוד מאוד מונוטוני, מאוד מאוד איטי, אין לו כיוון, הוא לא יודע לאן הוא הולך. אדם שיש לו אמונה, יש לו עוצמה, יש לו חשק, בכל מעשה טוב, יש לו המון המון אמביציה, ובכל בריחה מהרה יש לו המון המון כוח, כי הוא יודע מה הוא פועל בעולם העליון ובעולם התחתון, אז הוא לא מוכן לוותר, לא על הטוב, ולא מוכן לוותר על בריחה מהרע. את זה הוא עושה בכל הכוח והתוקף שיש לו. הפרשה שלנו, פרשת השבוע, פרשת בשלח. בשלח, עם ישראל יוצא ממצרים, והשם קורא עליהם את הים. משהו מאוד מאוד מעניין. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בדיוק את הנקודה שעליה אני מדבר עכשיו. דבר על בני ישראל וישאו. כנסו, תלצו, 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 מעלה ניסה, בתוך הים. אומר רש"י, אין להם אלא ליסה, שאין הים עומד בפניהם, כדאי זכות אבותיהם והם, והאמונה שהאמינו בי, ויצאו לקרוע להם את הים. רש"י יש לו גם סודות שתמונים בתוך הלשון שלו. אומר רש"י, סוד. הסוד הוא, זה שיש לאדם בחיים תמיד איזה ים סוף שעומד לו באמצע, וצריך לקרוע את הים סוף. בזכות מה הים נקרא בסוף? רק בזכות האמונה. כל הצרות שלך אתה יכול לשים אותם בצד. אל תספר לקדוש ברוך הוא כמה צרות יש לך, תספר לצרות שלך כמה הקדוש ברוך הוא גדול. אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא מסוגל להושיע אותך, הים סוף כל סוף יקרה. זה לא דבר שיקרה, הלוואי שיקרה. הוא יקרה בוודאות, אבל זה תלוי עד כמה אתה מאמין בדבר הזה, עד כמה אתה חי את הדבר הזה, ועד כמה אתה נושם את הדבר. אני מכיר סיפור של אנשים שחיו הרבה שנים זוג, היו להם רק בנות. מה הבעיה בבנות? לא יודע. אבל יש מצווה של פרו ורבו, שיהיה לפחות בן אחד ובת אחת. אז בנות הם קיימו יפה, הם רצו בן. קיצור, הם הלכו לרב, הרב אמר להם שהבעל יקפיד לעשות הבדלה במוצאי שבת על יין. ככה כתוב בגמרא במסכת שבועות, שמי שמקפיד על הבדלה במוצאי שבת על יין יהיה לו בנים. אני רוצה שתהפכו את העולם, תגידו לי מה הקשר בין הבדלה במוצאי שבת לבנים. אין קשר גלוי, אבל אותו בן אדם עשה את הדבר, הוא גם עשה אותו קודם, אבל עכשיו עשה אותו בכוונה. הוא עשה אותו לשם העניין, תוך 9 חודשים נולד לו בן. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו יכולים לפעול את הדברים שקורים לנו סביבנו באמצעות האמונה. ברגע שלאדם יש אמונה, הוא קורע את אותו ים קטן, לפעמים זה ימה, לפעמים זה בריכה, לפעמים זה אגם, לפעמים זה באר, אבל כל פעם שעומד לפניו איזשהו דבר, אם האמונה שלו היא אמונה מוחלטת, הוא מצליח לעבור אותה. וכן הלאה, האמונה של האדם בצדיק פועלת שהדברים שאמר לו הצדיק יתממשו, יפעלו, יקרו. כאשר לאדם יש את האמונה, זה עובד. כאשר לאדם אין את האמונה, זה לא עובד, זה תלוי בו. בסופו של דבר, האדם הוא זה שקורע את הים שלו, וזה התפקיד של האדם, בזכות האמונה, כמו שאומר רש"י. כדי לזהות את הפנימיות, אני אתן לכם רק סיפור קצר של יהודי, אחד מהשליחים הראשיים של הרבי במדינת ניו ג'רזי. שם אני למדתי כשהייתי צעיר, שם יש שליח ראשי, שם שלו הרב משה הרסון. אז הוא מספר שהיה, הוא זוכר, ועוד לפני ג' בתמוז, היה אדם, אדם שהיה נהג בחברת הובלות כספים מבנק לבנק. בקיצור, הוא עבר נסע, באמצע הדרך המלווה שלו הצמיד לו אקדח לרקה, אמר לו תיסע לכאן, תיסע לשם, בקיצור חיכו לו איזה קבוצה, לא היה שם הרבה כסף, היה רק 200,000 דולר. הם הורידו את הכסף, קשרו אותו וברחו. אחרי כמה שעות של נענועים וסיבובים, הוא הצליח איכשהו להשתחרר מהזה, והדבר הראשון שהוא עשה זה שהוא פנה למשטרה, דיווח על השוד, והתקשר, היה לו קשר גם כן לחצרו של הרבי, הוא התקשר למזכירות והודיע על זה. אחרי זמן קצר מאוד החזירו לו טלפון ואמרו לו שהרבי אמר שהוא צריך לבדוק את התפילים ואת המזוזות. התשובה הזאת הייתה מאות ואלפים פעמים. לקחת את זה ברצינות, לא לקחת את זה ברצינות, אבל הבן אדם האמין ב-100%. הוא בדק את התפילים ואת המזוזות. תוך חצי שבוע המשטרה תפסה כנופיה, את הכנופיה הזאת, עם 50,000 דולר. הוא כתב לרבי שמצאו 50,000 דולר. אז הרבי אמר לו שהם ימצאו גם את השאר. זה לקח כמה חודשים. הסיפור הזה היה בניו ג'רזי. המשטרה בקליפורניה תפסה קבוצה שנראית מפוחדת. חיפשו, 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 הכל זה. חיפשו להם במכונית. מצאו 150,000 דולר. זה הייתה אותה קבוצה, זיהו עם צביעות אצבעות, מה שהיה לו שם על המכונית. זה הייתה הקבוצה, החזירו לו את הכסף לגמרי. מה הנקודה שסיפר השליח? הוא אומר, המפתיע, הבן אדם האמין עד הסוף. אני לא יכול לספר מה היה קורה אילו לא היה מאמין, אבל אני יכול להגיד שכוח האמונה, אין לי שום ספק שהאמונה שלו גם אחרי שמצאו רק 50, אתם יודעים מה זה למצוא בארצות הברית שוד של גנבים? 150,000 דולר למצוא, זה כמו למצוא מחט בערימת שחת. איך תמצא את זה? וגם המשטרה בקליפורניה במקרה עצרה אותם, הם חשבה שזה חבורת סמים, עצרה אותם, ומשום מה הם נראו מפוחדים, אז המשטרה כבר עשתה בדיקה בכל המכונית, ואז הודיעה שמצאו במכונית זו וזו 150,000 דולר של אנשים מפוקפקים, ואז הצליבו מידע מהמשטרות, אז הגיעו אליו. זה דבר שהוא לא נתפס בצורה הגיונית בשכל, אבל כאשר הבן אדם מאמין, הוא מושך על עצמו את האור. אז זה הנקודה. איך האדם מאמין? הוא צריך להתעמק. האדם צריך לחשוב, האדם צריך להתבונן, האדם צריך ללמוד. כל הדברים האלה מטפחים את האמונה. האמונה לא באה סתם. האמונה זה כמו עץ שאתה צריך לטפח אותו, לדשן אותו. ואת האמונה מותר לטפח ולדשן גם בשנת השמיטה. כן? אז זה דבר שהאדם צריך לטפח אותו. אז זה עבודה שלנו.